אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 8 בספטמבר 2019 והיום בעולם. עוד זה מדבר וזה בא.
We begin in Japan where the meteorological agency is urging people to give top priority to protecting themselves from a possible disaster from Typhoon Fasai.
Typhoon Lingling has left the Korean peninsula and is now moving over to Russia's far east. In South Korea it's left 3 people dead and a dozen injured.
תושבי טוקיו ממתינים לטייפון פסאי שצפוי להכות בטוקיו בימים הקרובים. הטייפון לינגלינג עזב את חצי האי הקוריאני, בדרום הוא הותיר 3 הרוגים, בצפון איש לא יודע. עכשיו הוא ממשיך בדרכו במזרח הרחוק הרוסי. בתוך כך, סופת ההוריקן דוריאן נמצאת עכשיו בחוף המזרחי של קנדה, אחרי שהותירה הרס וחורבן בארצות הברית, אבל בעיקר באיי בהאמה, שם עניין ההרוגים עומד על 40, אבל הוא צפוי להיות גבוה הרבה יותר. מעולם לא ראיתי דבר כזה, אומרת אישה אחת. לא האמנתי למה שראו עיניי. כל הבתים סביבנו נעלמו, הוצפו ופשוט נמחקו. הפשרה במתיחות בין אוקראינה לרוסיה, שתי המדינות החליפו אתמול 35 שבועים מכל צד. נשיא אוקראינה החדש, ולודימיר זלנסקי, אופטימי.
Я всіх вітаю з поверненням наших героїв. Хочу сказати, що зараз ми можемо говорити про все відверто. 7 серпня 2019 року, незважаючи на будь-які перепони і розмови, у нас все ж таки відбулась телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним.
הסכמנו על צעד ראשון שנועד לחדש את הדיאלוג, צעד ראשון לסיום המלחמה, להשבת שבויי המלחמה, המלאכים והשטחים. בתום שבוע נורא לראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, אמבר רד, שרה בכירה בממשלתו, מודיעה על התפטרותה.
Unfortunately, I can no longer continue to serve, and I have been surprised, unfortunately, by the lack of work and preparation that is going into getting a deal with the European Union.
למרבה הצער, אני לא יכולה לשבת עוד בממשלה. הופתעתי מחוסר העבודה ומחוסר ההכנות להסכם עם האיחוד האירופי. נשיא ארצות הברית מודיע על ביטול השיחות עם הטליבן לאחר שהארגון קיבל על עצמו אחריות לפיגוע שבו נהרגו 12 בני אדם.
תסמים הרואה תום, בואי סזים ישקר. איתם עולם, אין תהורי הוזיות שווה, המלות בולוי ולויית הו ולסוולי הוזיות שווה, המלות בולוי מרדו ממולקי זיות שווה. מו נגרון עשתם ולויות ומדור עשתם כיצונין נשווה.
ההחלטה הזאת תגביר את פיגועי ההתאבדות בבירה וגם במחוזות. אנחנו מודאגים מאוד ומקווים שזה לא יקרה, אומר תושב קאבול. וגם הזוכה הגדול של פסטיבל ונציה הוא הסרט ג'וקר בכיכובו של חואקין פיניקס. זהו סרט הקומיקס הראשון שזוכה בפסטיבל אירופי חשוב, הפרס הגדול של חבר השופטים, השני בחשיבותו. הוא ענק בצעד מעורר מחלוקת לקצין ומרגל, דרמה היסטורית על פרשת דרייפוס מאת רומן פולנסקי, מי שהורשע בעבר בעבירות מין.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Send in the clowns.
השעה הבינלאומית, שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדר תל עובד, בביצוע הטכני משה מושקוביץ, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בסופת דוריאן שממשיכה לזרוע הרס בצפון אמריקה אחרי שגרמה נזקים עצומים באיי בהאמה, ואחרי שפחות או יותר דילגה על ארצות הברית, הסופה הכתה אתמול בחוף המזרחי של קנדה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
הסערה הזאת פשוט לא נגמרת. קנדה ממש לא מורגלת לספוג סופות הוריקן.
כן, וזה מה שהיה מעניין בהוריקן דוריאן, מבחינת המסלול של הסופה הזאת, התחילה כהוריקן רב עוצמה, ראינו כמובן את הנזק העצום שהיא גרמה בהאמאז, משם בעצם במקום להתקדם לכיוון החוף באופן משמעותי, היא התרחקה מהחוף המזרחי קצת, ולכן הנזקים בארצות הברית היו יחסית קלים, בעיקר בהשוואה להכנות הדרמטיות שהיו, ואז בהמשך הדרך צפונה המשיכה, הייתה כל כך רבת עוצמה שהצליחה להתחזק שוב כאשר הגיעה עד לחופי נובה סקושה, ולכן ראינו נזקים ביממה האחרונה בנובה סקושה, בהליפקס תמונות דרמטיות של נזק בקנדה שבאמת מורגלת הרבה פחות מסופות כאלה, הם לא מגדירים את זה כהוריקן אלא כסופה פוסט-טרופית, אבל זה בגדול אותו דבר, מאות אלפי אנשים מנותקים מחשמל, נזק לתשתיות, אבל שוב, כמו תמיד גם שקורה בהוריקנים האלה, אנחנו רואים שיש הבדל מאוד גדול בנזקים לפי רמת המוכנות ורמת התשתיות במדינה, ולכן רוחות שהן יכולות לזרוע הרס למשל בקריבים ולגרום להרוגים רבים, כשמגיעות למקומות כמו קנדה וארצות הברית, הנזק שלהם בסופו של דבר נראה אולי דרמטי, אבל הוא פחות משמעותי, וזה מחזיר אותנו בסופו של דבר לאיי בהאמה, שם באמת רק בימים האחרונים, רק עכשיו, כאשר הסופה שכחה, מתחילים להבין את מימדי האסון שם, כפי שהזכרת, מדברים על 40 הרוגים, אבל ייתכן שהמספר הזה יגיע למאות כאשר הפינוי ממש יתחיל, ואנחנו נמצאים בשלב שאפילו מאמצי החילוץ לא יצאו לדרך, שלא לדבר על שיקום ובנייה מחדש. בוא נשמע דברים שאומר מנהל שירותי החירום באי.
We don't wish for it to be evacuated completely. Our desire is to get as many people out of the island at this time until we can sanitize the whole area from debris and deceased carcasses of animals and other persons that may be in the community. And then we can get them back into a clear environment. That's our main concern. So as we clean, we sweep, we clean up debris and set up camps in strategic areas. We don't want to deplete the island of all persons. That's why we're trying to get started right away with the clearing process.
אז עכשיו בעצם מקימים מחנות פליטים, אוהלים, הרי אוהלים.
מחנות פליטים, כן, כדי להזיז לפחות באופן זמני את האנשים, כדי שאפשר יהיה, הוא קורא לזה, לטהר את האזור, לנקות בעצם גם מכל השברים וההרס שנמצא במקום, גם מגופות, אומר, של בעלי חיים ובני אדם. אנחנו יודעים שבסופות ובאסונות טבע מהסוג הזה ישנו תמיד חשש של מגפות, לכן רוצים כמה שיותר מהר להיכנס ולנקות את האזורים, אבל כפי שאמרנו, ההרס כל כך עצום שגם את זה קשה לעשות כרגע.
כן, והעונה הזאת עדיין לא נגמרה, אי שם באוקיינוס כבר משחררת לה סופת ההוריקן גבריאל, לא ברור האם ומתי תגיע, והאם תהיה סופת הוריקן בעוצמה משמעותית, יש סופות טרופיות כל הזמן בעונה הזאת, נקווה מאוד שלא, ונקווה שלפחות זאת תחוס על אי בהאמה, ותאפשר להם קצת להתאושש שם. אנחנו עוד כמובן נשוב לאירועי מזג האוויר ברחבי העולם, כיוון שזה לא נגמר בארצות הברית, זה ממשיך כמובן לסופות טייפון קשות מאוד באסיה, אפילו טוקיו בסכנה, זה בהמשך, אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים לשמוע ממך על ההחלטה של הנשיא טראמפ לעצור, לבלום, לבטל את המסע ומתן עם הטליבן, בניסיון שם לנסות להגיע לאיזה סוג של הסכם עם הטליבן באפגניסטן.
כן, אנחנו יודעים שכבר הרבה זמן מתנהל מסע ומתן בין ארצות הברית לטליבן, אנחנו יודעים גם שהשליח המיוחד זלמאי חליזאד הודיע לפני שבוע שהוא הגיע להסכמה עקרונית עם הטליבן, כאשר נזכיר, המטרה היא בסופו של דבר להביא את הטליבן להפחית באלימות, להכיר בממשלה שיושבת באפגניסטן, הממשלה הנבחרת, ולאפשר יציאה של הכוחות האמריקנים, 13,000, 14,000 חיילים אמריקנים שעדיין נמצאים במקום, זו המטרה העיקרית של טראמפ, להוציא את החיילים משם אחרי 18 שנה של מלחמה, פתאום אנחנו, וזה די אופייני לטראמפ, לפתע מחווה דרמטית, לפתע בציוץ אתמול בערב, הוא אומר, אף אחד מכם לא ידע, אבל בעצם מה שהיה אמור לקרות זה מפגש ביני לבין מנהיגי הטליבן ונשיא אפגניסטן, אשרף גני, בקמפ דייוויד ממש בסוף השבוע הזה, אז לא רק שלא ידעתם שזה היה אמור לקרות, אלא אני גם מבטל את זה בגלל פיגוע שהטליבן לקחו אחריות עליו, פיגוע בקאבול בו נהרגו 12 בני אדם, אחד מהם חייל אמריקני. טראמפ אומר שזה בסך הכל היה ניסיון של הטליבן להגיע למסע ומתן הזה עם קצת יותר כוח, ושזה דבר דוחה בעינה, ולכן הוא מבטל את המפגש המתוכנן.
יש היגיון רק בביטול הזה בעקבות פיגוע. השאלה אם בפרסום יש באמת טעם, כיוון שאנחנו שומעים גם אנשים שמדברים ברחובות באפגניסטן, והם אומרים, עצם הפרסום של הביטול הזה יאלץ בעצם את הטליבן, יאלץ במרכאות, לנקוט עוד פעולות טרור בניסיון להוכיח שהם עדיין כאן.
בדיוק, יש הרבה שאלות שאלות מהעניין הזה. השאלה הראשונה היא, וזה מה שהפתיע הרבה אמריקנים, זה הרעיון הזה של מנהיגי הטליבן באים עכשיו, שים לב לתאריך, אנחנו נמצאים שלושה שבועות,
11 שבועות בספטמבר.
לפני 11 בספטמבר, מנהיגי הטליבן יבואו למעון האירוח הרשמי של נשיא ארצות הברית.
כן, שלושה ימים לפני 11 בספטמבר, כן.
זה בהחלט דבר שהוא קשה לאמריקנים לתפוס את הרעיון הזה, קודם כל. שנית, אם המסע ומתן מתקדם היטב, למה היה צריך את זה ולמה להפסיק עכשיו בגלל פיגועים שכל הזמן קורים? אם המסע ומתן לא מתקדם היטב, מה היה אמור לקרות שם שיסגור את העסקה הזאת? הרבה סימני שאלה נשארו סביב העניין הזה, רעיון מאוד דרמטי שקצת מזכיר את שיטת הדיפלומטיה של טראמפ, שמאמין שמחוות דרמטיות כמו הפגישה שלו עם קים, או כמו מה שעשוי להיות הפגישה שלו עם רוהני בהמשך החודש, שמחוות דרמטיות מהסוג הזה יכולות לפתוח צווארי בקבוק ולהביא לפריצת דרך. יכול להיות שזו הייתה המחשבה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ועכשיו לאיראן, גם בגזרה הסורית וגם בגזרת הסכם הגרעין, נתחיל אולי בסוריה, כתב חדשות החוץ איתמר מאירי, שלום לך.
שלום איראן.
נראה שהמיכלית האיראנית ששוחררה בכל זאת הצליחה להגיע לסוריה ולפרוק נפט?
כן, כן, זה קרה. אדריאן דריה אחד, לשעבר גרייס אחד, שהייתה הוחזקה 5 שבועות בגיברלטר בידי הבריטים, אז היא שוחררה לפני כשבוע, תחת ההבטחה שלא להפליג לסוריה. אז הבטיחו, עקבו אחריה, ראו שהיא עושה את דרכה לכיוון מזרח, לחופי סוריה.
האיראנים לא עומדים בהבטחות שלהם? איזו הבטחה?
אתה ראית מה זה? הם רוצים כסף, הם רוצים כסף עכשיו, איראן, אין מה לעשות. על כל פנים חשבו שאולי לא תאגון, לא תהיה אמיצה מספיק, אלא תפרוק את הנפט למחליות קטנות יותר, אז מתברר, לפחות לפי צילומי לוויין שהתפרסמו אתמול, שהמחלית אגנה גם אגנה בחופי סוריה ופרקה את מה שיש לה לפרוק. כמובן מדובר בנפט שיגיע לבתי הזיקוק המשוועים של סוריה, ובכך למעשה מפרה את העיצומים שמוטלים על סוריה. כאמור, איראן חייבת מזומנים, היא תעשה הכל כדי להשיג אותם. ביום שישי אגב, לפני יומיים, אתר בשם טנקר טראקר, אתר שעוקב אחר תנועות מחליות בעולם, אז הוא גילה שמחלית אחרת שקוראים לה סילביה וואן, היא פרקה 1,000,000 חביות נפט וכבר בדקה חזרה לאיראן דרך תעלת סואץ. קיוו שהמצרים יעצרו את המחליות האלה בדרך דרומה, אבל זה לא קרה. יש עיצומים, יש סנקציות, הכלכלה האיראנית משוות, ואם סוריה צריכה לקבל נפט כדי שהאיראנים יקבלו מזומנים, אז זה מה שיקרה.
בוא נעבור מכאן להסכם הגרעין. ממלא מקום ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית נפגש היום עם בכירים איראנים בניסיון לעצור את המפולת.
כן, יוקי אמנו הלך לעולמו ועדיין אין לו מחליף, אז הממלא מקומו קורנל פירוטה, הוא נחת הבוקר בטהרן, ביקור שהמטרה שלו למנוע קריסה כוללת של ההבנות וחזרה לימים שלפני הסכם הגרעין ב-2015, וכל זה קורה כאמור על רקע הנסיגה האיראנית מההתחייבויות, התחייבויות של הסכם הגרעין והטלת העיצומים האמריקנים. פירוטה הגיע אגב גם לבקש הבהרות על אותו מחסן בטהרן, אתה זוכר שביבי חשף בנאום שלו בעצרת האום לפני כשנה, אז הוא גם ביקש הבהרות, לא יודע אם הוא יקבל. הוא נפגש ממש ברגעים אלו עם שר החוץ זריף, וכבר הספיק להיפגש עם מקבילו האיראני, עלי אכבר סלהי, ראש הארגון האיראני לאנרגיה אטומית, ואותו סלהי התראיין לאחר הפגישה לטלוויזיה האיראנית, ולא סיפק יותר מדי מקום לאופטימיות. הנה.
شرایط بحرانی و بحرانی قرار دادن که البته جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که دیگه بحث برجام بحث جاده یک طرفه نیست.
כן, הוא אומר, האמריקנים הציבו אותנו בסיטואציה מורכבת וקריטית, ולכן החלטנו שהסכם הגרעין לא יכול להמשיך לפעון בכיוון אחד, זו הייתה אמורה להיות דרך דו-סיטרית. הוא מוסיף ביקורת על האירופאים, אומר, האיחוד האירופי היה אמור למלא את הוואקום שהותיר ארצות הברית עם יציאתה מההסכם, אבל האירופים פשוט כשלו ולא מילאו את הבטחותיהם. באיחוד האירופי, נזכיר, מנסים עדיין רוצים יכולים להחזיק את ההסכם הזה בחיים, אבל לא בטוח שהם יכולים לספק לאיראן מה שהיא צריכה. כל עוד האיש בבית הלבן ממשיך להמטיר את אותם סנקציות, ואם ניגש לאירופה, שר החוץ של צרפת, איב לדריאן, מזהיר היום כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, כל האזור עלול להיות בסכנת מלחמה. הנה דברים נוספים שאמר באותו ראיון.
L'Iran apporte de mauvaises réponses à une mauvaise décision, qui est celle des Américains. Mauvaise réponse parce que le fait d'essayer de se désengager, de poser des actes de désengagement de l'accord
qu'on appelle le JCPOA, disons l'accord de l'Iran. Oui, mais ça, on a fait un peu de temps à l'Iran, et aussi à l'Iran. Il dit qu'Iran a eu une réaction à l'accord de l'Américain pour sortir de l'accord. כל פעולה שמביאה להתנתקות, להפסקת דיאלוג, היא רעה ומביאה רק להסלמה. צריך לחזור ולשים על השולחן את התנאים החיוניים להמשך שיתוף הפעולה. הדרך לדיאלוג, מדגיש שר החוץ של צרפת, עדיין פתוחה. הוא חוזר וקורא לאיראן לשקול שוב את הכיוון שאליו היא פונה.
איתמר מאירי, כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה.
תושבי יפן ממתינים עכשיו לסופת טייפון שצפויה להקות אפילו בטוקיו, הבירה. זו סופה אחת שמתחוללת לה שם באסיה, וסופה אחרת שמה לינג-לינג, שם קצת נחמד הרבה יותר מדי לסופת טייפון קטלנית שהצליחה לגרום לא מעט נזק בקוריאה הדרומית ובקוריאה הצפונית. אנחנו אומרים שלום לנועה אברהמי.
שלום, צהריים טובים.
תושבת סאול, מומחית לקוריאה. איך זה נראה אצלכם? זה כבר פחות או יותר נגמר, נכון?
נכון, הסערה כבר מאחורינו, הרוב התרחש אתמול, היום היה יום מעונן כמעט שחור כזה, אבל לא, כבר היה יום רגיל לגמרי, אבל אתמול היה יום מאוד מאתגר. התעוררנו בבוקר לרוחות, לעצים שעפים להם ברוח, זאת אומרת, מתנודדים להם, ולא ידענו בדיוק למה לצפות, זאת אומרת, תמיד הרי מזהירים את המקסימום כדי שאנשים יהיו זהירים. מצד אחד, באמת, בסופו של דבר היו שלושה הרוגים, אחד באזור של עיר קרובה לסאול, והשניים האחרים בערים יותר דרומיות, קרובות למים, לים, ושאר המקומות נפגעו, בתים נפגעו גם מהרוחות, גם מהגשם, והרוח הייתה בסך הכל ממה שמדווחים בסביבות מעל 170 קילומטר לשעה בחלקים מסוימים, שזאת הייתה רוח חזקה.
חוויה ממש ממש לא נעימה, והנה פה אנחנו מקבלים עוד הזדמנות להציץ בהבדלים שבין מדינת עולם ראשון למדינת עולם שלישי שנמצאות זו לצד זו, קוריאה הדרומית מול קוריאה הצפונית. בואי נשמע איך זה נשמע שם בתקשורת הממלכתית הצפון קוריאנית.
טייפונג 13호가 휩쓸고 있는 여러 지역에서 들어온 소식입니다. 개성시와 황해북도에서는 오늘 12시부터 태풍 13호가 들이닥쳤습니다.
כן, והמגיש בטלוויזיה הצפון קוריאנית מספר שאתמול בשתיים בצהריים החלה הסופה, היא פגעה בכמה וכמה מחוזות, לא הרבה יותר מזה. הצפון קוריאנים מאוד מאוד קמצנים במידע ולא ממש מדווחים מה קרה שם.
נכון, הם מדווחים שמדובר על טייפון, אחד הטייפונים החזקים ב-37 שנים האחרונות. הם מדווחים שנפגעו שדות אורז, בעיקר בצד המערבי של קוריאה הצפונית. כמו שאמרת, נכון, הם לא מדווחים כמה מתו, נפגעו, נפצעו, אבל שמעתי באיזשהו מקור שאמר שכמובן יש כאלה שנפגעו, ובגלל שהם מבחינה פיזית הם חלשים יותר, הרי הם לא, התזונה שלהם לא טובה, הם לא אנשים שבמצב אופטימלי, אז הם הרבה יותר חלשים ופגיעים. מה שכן אומרים זה שבוטלו רכבות, יש פגיעה בחקלאות, שהחקלאות זה חלק מאוד מאוד רגיש, כי המדינה בסך הכל במצב, גם בנורמל שלהם, הם לא במצב כל כך טוב, פגיעה בחשמל, בכבישים, גם אצלנו, זאת אומרת, גם אצלנו בדרום הייתה פגיעה, אבל זה פגיעה מסוג אחר, זאת אומרת, הרבה טיסות נדחו, בוטלו, אנשים כן פונו מבתיהם, אני אישית, סתם, אנחנו כן יצאנו מהבית. וכשחזרנו הביתה, תראה, זה לא היה משהו כמו שרואים בטלוויזיה, הוריקן שהכל דורותי מתעופפת באוויר, זה לא היה ברמה הזאת. אבל העצים כן התעופפו, אתה רואה את התמרות שלהם מאוד מאוד מתעופפות. את הנהר פתאום, שהוא בדרך כלל יחסית שקט, פשוט היו לו מין קצת גלים, גלים כאלה. אבל כן ראיתי, נגיד, איזשהו חלק של איזשהו, איך הוא נקרא? מין מעברר כזה שתמיד יש על הגגות, פתאום זרוק על הכביש. זאת אומרת, הסכנות, יצא לי כבר להיות בטייפונים בעבר, הסכנות הכי גדולות במדינה מסודרת כמו קוריאה הדרומית, זה שהתעופפו דברים, הם יפגעו בנהגים, וזה גם יביל אותם, וגם יכול לשבור את החלון הקדמי. אז הפגיעה היא יותר זאת, זה לא פגיעות שכאילו...
טוב, כמו שאומרים, צרות של השירים, נועה אברהמי בסאול שבקוריאה הדרומית, תודה רבה לך. השעה הבינלאומית, רוסיה ואוקראינה החליפו אתמול עצורים, שבועים, במה שבמוסקבה ובקייב כינו צעד ראשון בדרך לפתרון הסכסוך ונרמו ליחסים בין שתי המדינות. האירוע החשוב הזה מבחינה פוליטית ואנושית, הראה יממה לפני הבחירות האזוריות שמתקיימות היום ברוסיה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
האופוזיציה ברוסיה רואה בכך ניסיון של הקרמלין להסיט את תשומת הלב של הציבור בבית ובעולם מההצבעה השנויה במחלוקת הזאת, שקדם לקיץ סוער של הפגנות, עימותים עם כוחות המשטרה, מעצרים של אנשי אופוזיציה ואיסור על השתתפות המועמדים מן האופוזיציה בבחירות. רק במוסקבה אמורים היום להצביע יותר משבעה מיליון תושבים, יותר מכלל המצביעים בישראל. הם יבחרו את 45 חברי הדומה, הפרלמנט של העיר. איש מהם אינו מתמודד רשמית מטעם המפלגה השלטת, רוסיה מאוחדת, אך הכל יודעים שלמפלגה הזאת יש רוב בדומה המוסקבאית, וכך יישאר כנראה גם מחר. איש האופוזיציה הבולט, אלכסיי נבלני, קרא לתושבי מוסקבה להצביע בהמוניהם בעד המועמדים מן האופוזיציה שאכן אישרו להם להתמודד, ומדובר בעיקר במועמדים מן המפלגה הקומוניסטית. זאת הצבעת מחאה, הסביר נבלני ברשתות החברתיות, כלי להראות לשלטון שאנחנו יוצאים נגדו, גם אם איננו תומכים באמת במועמדים שמתמודדים, לשון נבלני. הבחירות לרשויות המקומיות נערכות ב-85 אזורים ברוסיה, ב-16 אזורים בוחרים התושבים את המושלים. בחירות מושל סנקט פטרבורג הן המתוחות ביותר, שהרי הקרמלין תומך שם במושל בפועל אלכסנדר בגלוב, שבחודשים האחרונים ספג ביקורת ציבורית חריפה. החזרקורים היום ברוסיה ובאוקראינה מופנים אל 70 העצורים הרוסים והאוקראינים שחזרו אתמול למולדת, 35 לכל מדינה.
35-35
נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, שהגיע לנמל התעופה בקייב לקבל את פני השבים, ברך על שחרורם ואמר שזהו רק הצעד הראשון לקראת השלום. לשכתו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הפיצה גם היא הודעה מברכת. באנשים ששוחררו, הבמאי האוקראיני אולג סנצוב, שהיה עצור ברוסיה משנת 2015 באשמת פעילות טרור. 24 אנשי הצי האוקראיני שעוקבו בשנה שעברה בעת התקרית במצרי קרץ' שבין רוסיה לאוקראינה בים השחור. שב לרוסיה גם ולדימיר צמח, החשוד באוקראינה שהוא עמד מאחורי עירות הבוינג המלזי ביולי 2014 במזרח אוקראינה. 298 אנשים נהרגו בהתרסקות הזאת, רובם אזרחי הולנד. הרשויות ההולנדיות הביעו היום צער על שחרורו של צמח ודרשו מרוסיה לשתף פעולה עם החקירה הבינלאומית של נסיבות ההתרסקות. המשפט בנידון צפוי להתחיל ב-9 במרס בשנה הבאה.
שלום לקרל וולוך.
שלום.
איש עסקים אוקראיני. חילופי השבועים אפשר להניח מוצאים אותך בסך הכל שבע רצון מהמהלך הזה. השאלה מה יקרה אחר כך, מה השלב הבא?
תראה, זה דווקא מקרה שקשה לי להגיד על שבע רצון. מסיבה לפחות אחת, שהיא ולדימיר צמח. דרך אגב, שים לב לשם המשפחה, שאין לו שום משמעות באוקראינית או רוסית. זה כנראה צמח עברי.
כן.
אז כאן אנחנו מדברים על העד היחיד, שהוא בעצם לא עד, הוא המואשם, או נחקר, שהוא יכול להעיד על הקשר בין העירות של המטוס ההולנדי לרוסיה, שהיא נתנה את הטילים. וזה דבר שהוא משום מה איכשהו יוצא שהולנד נשארה היחידה שהיא מעוניינת להגיע פה לאמת. ונכון לעד לא מזמן, אוקראינה הייתה הכי מעוניינת להוכיח שדווקא הרוסים הם אלה שנלחמים פה, שנותנים נשק, שנותנים מידע, שנותנים מימון וכל זה. שזה בעצם המלחמה של הרוסים נגד אוקראינים, ולא איזה שהם ספרטיסטים שהם פרו-רוסיים. מהבחינה הזאת, זה הפסד ענק, הכי גדול שרק יכול להיות לאוקראינה.
מצד שני, אולי יש כאן הזדמנות בכל זאת להגיע לאיזה סוג של סדר שלום, איזושהי פשרה טריטוריאלית אולי עם רוסיה, יש בזה אולי תועלת, לא?
תראה, הרוסים הם השיגו את המבוקש, הם השיגו את המטרות שלהם כשהם התחילו את המלחמה? לדעתי לא. זאת אומרת, זה לא נותן שום דבר מבחינתם. או שהם יכריחו את האוקראינים לקבל את התנאים שלהם, כולל פדרליזציה, שזה אומר שהאזור הפרו-רוסי הזה חוזר הביתה, חוזר לאוקראינה, עם הכוח להשפיע גם על הכיוון של התפתחות אוקראינה, לא למערב אלא לרוסיה, ועוד כל מיני דברים, נאטו, שזה חלק מהחוקה האוקראינית, הכיוון לנאטו, נכון, להיום חלק מהחוקה האוקראינית, וזה דווקא עושה את האפשרות הזאת. זה גם אומר שהאוקראינים נכנעו, הם פשוט נכנעו ללחץ של פוטין, ויש לא מעט אנשים שלא מקבלים את זה.
אז לאיפה בעצם ולדימיר זלנסקי חותר, ואיך ייראה פתרון של פשרה עם רוסיה כשחצי האי קרים עדיין נמצאת בידיים של רוסיה?
כנראה שאיך שפוטין רואה את זה, סך הכל את הסנקציות שהם קיבלו, הרוסים קיבלו עבור קרים, אלה היו סנקציות חלשות, והוא מוכן שאלה יישארו. הסנקציות החזקות הוא קיבל על המלחמה באזור דונצק, ובמיוחד על העירות של המטוס. כשאין בצד האוקראיני את הפרטנר של המערב, או ליתר דיוק את הצד היוזם את הסנקציות והקואליציה האנטי קרמלינית, אז כמובן, כאילו, האוקראינים נכנעים, אירופה גם כן מוכנה לקבל את זה כמובן, כי הם בגלל הסנקציות הם מפסידים הרבה כסף ברוסיה, גם אמריקאים, וסך הכל זה הולך לזה שאוקראינה הולכת להיכנע, ולקבל את הכיוון של פוטין, ולחזור לעולם הרוסי.
טוב, אנחנו זוכרים איך זה נגמר בפעם הקודמת שרוסיה התגפפה יתר על המידה עם, שאוקראינה התגפפה יתר על המידה עם רוסיה, אז זה נגמר בהמונים ברחובות, אתה צופה שזה מה שנראה גם הפעם?
לדעתי זה בעצם הכיוון, אני גם עם, זה, עם הכוח של זלנסקי נכון להיום קיבל באוקראינה עם הרוב שלו בפרלמנט, עם איך שהם מתנהגים, כאילו אין יותר קול לאופוזיציה בפרלמנט, לא נותנים אפילו לעלות הצעות חוק אלטרנטיביות, מקבלים הצעות חוק בקריאה הראשונה, ובקריאה שאתמול הגישו, היום מכריחים את כולם להצביע על משהו וכולי, זה אומר כאילו הדמוקרטיה פה הולכת להיגמר אותו, אז כנראה שלא תהיה ברירה לאוקראיני חוץ מלחזור לרחובות. אני לא יודע אם זה יקרה תוך חצי שנה או שנה או שנתיים, אבל ככה זה נראה נכון להיום שלא תהיה ברירה.
קארל וולוך, איש עסקים באוקראינה, עם נקודת מבט מאוד לא אופטימית על שחרור האסירים אתמול ותהליך השלום שיהיה או לא יהיה בין רוסיה לאוקראינה. תודה רבה.
תודה.
אנחנו לאירועים האלימים בדרום אפריקה. סגן נשיא ניגריה ביטל ביום חמישי את השתתפותו בכנס כלכלי בינלאומי שהתקיים בדרום אפריקה. בשבוע האחרון הידרדרו היחסים בין שתי המדינות על רקע התקפות בדרום אפריקה נגד חנויות של זרים, בהן חנויות רבות של אזרחים ניגרים. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
אזרחים בניגריה כועסים מאוד. הם כועסים על המהומות שפרצו בשבוע שעבר בדרום אפריקה נגד אזרחים זרים. המהומות האלה פרצו ביום ראשון שעבר. קבוצות של צעירים חמושים בפצצות דלק שהכינו בעצמם ובאבנים התקיפו חנויות בבעלותם של אזרחים לא דרום אפריקנים. הם עברו ברחובות האזור העסקי של פרטוריה וגם בערים אחרות, הציתו כמה חנויות וגם בזזו חנויות רבות. עדיין לא ברור מי עמד מאחורי ההתקפות האלה ואם הייתה בכלל יד מכוונת. הערכה היא כי מדובר במהומות ספונטניות יחסית על רקע המצב הכלכלי הקשה במדינה. המצב הקשה הזה הוביל כנראה צעירים דרום אפריקנים לחפש אשמים, ומה קל יותר מלהאשים את הזרים. חנויות של אזרחים מניגריה, מקניה וממדינות אפריקניות נוספות נהרסו כליל, בבחינת אין לכם מה לחפש כאן, חזרו למדינות שלכם. כאמור בניגריה הגיבו בתדהמה על ההתקפות הללו בדרום אפריקה. בנקמה על ההתקפות התקיפו צעירים ניגרים בבירה אבוג'ה ובעיר הגדולה לאגוס חנויות של דרום אפריקנים. הם גם חסמו כבישים וחיפשו כלי רכב של אזרחים דרום אפריקנים כדי להתקיף אותם.
Some of the Nigerian angry Nigerian youths you know hurriedly went into the shop right because of what
כמה מהניגרים, מהצעירים הניגרים נכנסו מהר אל תוך החנויות של שופ רייט בגלל מה שקרה בדרום אפריקה, כך הסביר עובר אורח. ניגרים אחרים הביאו כעס על שתיקתו של הנשיא שלהם.
Our president, Mr. Muhammad Buhari, should do something urgent to save lives. Because if this thing continue like this,
הנשיא שלנו, מוחמד בוארי, צריך לעשות משהו דחוף כדי להציל חיים. מפני שאם המצב הזה יימשך, זה יכול לחולל מלחמה, אמר אחד מהם. רק ביום חמישי, 4 ימים לאחר תחילת המהומות בדרום אפריקה, החליטה הממשלה הניגרית להגיב. השתתפותה של משלחת בחירה בכנס בינלאומי שנערך בקייפ טאון בוטלה, סימן למשבר הצומח בין שתי המדינות. ניגריה איננה היחידה. גם בקניה הביעו אזרחים רבים תערומת על ההתקפות בדרום אפריקה ועל שנאת הזרים שם.
At the end of the day it also affect their countries. They have their people in other countries like they have their people in Kenya.
בסופו של דבר זה ישפיע גם על המדינה שלהם. גם לדרום אפריקה יש אזרחים במדינות אחרות. יש להם אנשים בקניה. יש להם אנשים במדינות אחרות כמו במערב אפריקה, בגאנה, בניגריה. והאנשים האלה יתמודדו עם אותו הדבר שהדרום אפריקנים עושים לאנשים אחרים, כך אמר אזרח קנייתי. נשיא דרום אפריקה כבר הגיב על המהומות וגינה אותן באופן חד משמעי. הוא הבהיר שלא ישלים עם המצב הזה. הבעיה היא שסירי רמפוזה מתמודד עם קשיים כלכליים גדולים, עד שלא יחלץ את ענייה של דרום אפריקה מהעוני המתמשך. שנאת הזרים עלולה להמשיך לחלחל ואולי אף לצמוח. קנרינה בסי.
בריטניה עכשיו לאחר תבוסתו בפרלמנט בשבוע שעבר והודעתו של אחיו על התפטרותו מהממשלה ופרישתו מהחיים הפוליטיים. עכשיו מכה נוספת לבוריס ג'ונסון. אמבר רד, שרת העבודה והפנסיה, מודיעה שלא תוכל עוד לשמש בתפקידה לנוכח המדיניות הממשלתית בראשותו. ומצטרפת בכך לחבריה מהמפלגה לשעבר שסולקו ממנה לאחר שהצביעו עם האופוזיציה. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום, שלום איראן.
אז אמבר רד היא האחרונה בשרשרת שרק הולכת ומתארכת.
בדיוק, האחרונה בינתיים, התפטרותה מגיעה לאחר דעתו הדרמטית של האח הצעיר לבית ג'ונסון, ג'ו, ששימש גם הוא כשר לענייני עסקים בממשלת אחיו, על התפטרותו ופרישתו מהחיים הפוליטיים לנוכח מה
שקינה כפה. הגרסה המסורקת של הג'ונסונים, יש לומר.
הרגסה המסורקת, כן, הוא קינה את הפער של משהו שאינו ניתן לגישור בין נאמנות משפחתית לאינטרס לאומי. בואו נשמע כרגע את מה שאמבר רד אמרה לסנדיי טיימס.
Unfortunately, I can no longer continue to serve, and I have been surprised, unfortunately, by the lack of work and preparation that is going into getting a deal with the European Union. I knew and I accept that the Prime Minister should be able to leave no deal on the table. But what I had expected to see was a huge government-centered effort to get a deal. And at the moment, there is a lot of work going on into no deal and not enough going into getting a deal.
לצערי לא אוכל להמשיך ולשרת בממשלה, הצטערתי לגלות שלא נעשות תחנות להשיג עסקה עם האיחוד האירופי, ידעתי ואני מקבלת את העובדה שראש הממשלה חייב להשאיר את אופציית היציאה בלי עסקה על שולחן המסע ומתן, מה שציפיתי לראות הוא מאמץ אדיר של הממשלה להשיג עסקה, כרגע מושקעים מאמצים רבים ביציאה בלי עסקה ולא די מאמצים בחתירה לעסקה, החלטתי לוותר על המשמעת הסיעתית ולהצטרף בכך לחבריי, ובינתיים ערן החקיקה שנועדה להבטיח דחייה של מועד היציאה מהאיחוד אם לא יאושר הסכם על ידי הפרלמנט עד 19 באוקטובר, אושרה ביום שישי גם בבית הלורדים וצפויה לקבל בימים הקרובים את חותמת המלכה ולהפוך לחוק רשמי בממלכה. נשאלת כעת השאלה מה צפוי לקרות אם בוריס ג'ונסון יסרב גם אז לבקש דחייה מבריסל כנדרש על פי אותו החוק. הסירוב כזה ערן... סירוב כזה יוביל למשבר משפטי וחוקתי כמוהו לא היה בבריטניה, וכאן אנחנו כבר במה שנקרא Uncharted Territory, דרך שלא צעדו בה. על פי החוק היבש, בוריס ג'ונסון יהיה חייב לכבד את החוק, והברירה העומדת לרשותו היא להתפטר אם איננו מוכן לעשות זאת, או שהוא אשם בביזוי בית המשפט, ובאופן תיאורטי כמוצא אחרון, הוא עשוי גם ללכת לכך לכלא. מנגד דומיניק ראב, השר הנאמן לג'ונסון, אמר היום בתוכניתה של סופי ריג' בסקיי ניוז את הדברים האלה. בואו נשמע.
We're always going to behave lawfully as a government. Of course, you'd expect that. And anyway, it will be challenged in the courts. But what we are going to do with that legislation is test very carefully what it does and doesn't require. And that's not only the lawful thing to do, I think it's the responsible thing to do.
Some are saying that he would even go to prison if he ignores it.
מובן שננהג על פי החוק, כפי שמצופה מממשלה לנהוג, ובכל אופן נגיש עתירה לבית המשפט, נבחן מה החוק דורש ולא דורש, מעבר לכך שזה הוא הדבר החוקי שעלינו לעשות, זה גם הדבר האחראי. ריד שואלת אותו על האפשרות של הליכה לכלא, רב מבטל זאת ואומר שאלו אמירות מונעות פוליטית, ושכמובן ראש הממשלה לא ילך לכלא, ובאמת ג'ונסון ויועציו דנו באפשרויות שעומדות לפניו ולפני הממשלה, במהלך הסופה כשאופציית הכפתור האדום, מה שנקרא, היא להגיש הצעת אי אמון בממשלה, לחייב את חברי השמרנים לתמוך בהצעה כזאת, וזאת כדי לכפות בחירות מוקדמות. אופציה נוספת שעומדת על הפרק היא לנסות לשדל את האיחוד האירופי להשעות את בריטניה, בכך שיסרבו למנות נציב בריטי, ובכך למעשה לא תהיה חובה של בריטניה לציית לחוקי הנציבות האירופית, אך נציג של הנציבות אמר כי זה לא מהווה מכשול בעבורה, וזאת תוכל לקבל החלטות גם בלעדי נציב בריטי. אמרנו בחירות, סקר שנערך בימים האחרונים, מכון אופיניום צופה לשמרנים 35% מקולות הבוחרים ערן, וללייבור 25% בלבד. הפופולריות של ג'ונסון אמנם ירדה ל-36%, אך היא עדיין גבוהה בהרבה מהתמיכה שזוכה לקורבין.
זהו, שבצד השני יש ג'רמי קורבין, והוא ממש לא מושך בוחרים, לפחות רבים.
בדיוק.
כן. עידו סואן, כתבנו בלונדון,
כן, זה בעצם משחק סכום אפס בין שניהם.
כך נראה.
תודה רבה.
כך נראה. ושלום לפרופסור דרור ורמן.
שלום, שלום.
מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. אז מה, אפשר כבר להספיד את בוריס ג'ונסון, או שעדיין מוקדם?
רחוק לפי דעתי להספיד אותו. במובן הזה, הדבר החשוב ביותר שאמר הכתב שלכם, שבוריס ג'ונסון בסקרים בסך הכל מתחזק, הוא מתחזק בתוך המערכת הבריטית הזאת שבעצם המנצח לוקח הכל, וזה כיוון שהוא מצליח למסב את עצמו בתור מפלגת הברקסיט בכל מחיר, הוא לוקח קולות ממפלגת הברקסיט עצמה, בזמן שהמתנגדים לו נכון לעכשיו לא הצליחו לאחד כוחות.
נזכיר, מפלגת הברקסיט הוכיחה את כוחה בבחירות האחרונות לפרלמנט האירופי, והפכה למפלגה הגדולה ביותר הבריטית שנמצאת בפרלמנט האירופי. אין לה יכולת ממש לנצח במחוזות על פי החלוקה האזורית שם בבחירות האזוריות, אבל כשמחברים את הכוח שלה ביחד עם הכוח של השמרנים, זה עדיין כוח משמעותי. השאלה איזו מפלגה בדיוק תישאר לו שם, כששחקנים משמעותיים כמו אמבר רד עוזבת ועוד ועוד גורמים בתוך המפלגה השמרנית, גורמים מתונים, כבר לא רוצים להשתייך לדבר הזה שנקרא בוריס ג'ונסון.
אז אני אגיד לך, יש פה שני צדדים. האחד, הוא בעצם עושה במידה מסוימת את הדבר הנכון. הוא מתאים את מפת המפלגות הגדולות לאישיו, לנושא העיקרי שמטריד את הבריטים כבר כמה שנים שזה ברקסיט, עד היום בשתי המפלגות היו שני המחנות, הוא בעצם עושה דבר כמעט בלתי נמנע. הוא אומר, המפלגה שלי היא המפלגה בעד. כל מי שלא רוצה שיצא מפה ילך למפלגה אחרת. בזה יש היגיון. היגיון פוליטי, אולי זה אפילו בלתי נמנע. הבעיה היא שהאדם שעושה את זה, ג'ונסון עצמו, אין לו חוסר האמון בו עצום. 60% מהבריטים אומרים שלא היו קונים ממנו מכונית משומשת. 60% זה המון. והוא, בגלל שאין בו אמון, הוא מתקשה. נגיד מה שקרה לו בימים האחרונים, היה לא צפוי, והיה זה אמברד, ולפני כן זה אחיו, וכמובן 21 האנשים האלה שהוא עצמו גירש אותם, ושיש להם תמיכה רבה מאוד, ואחד מהם אפילו יכול עוד לצמוח משום מקום בתור ראש הממשלה הבא בהסכמה.
זהו, יכול לצוץ איזשהו כוח פנימי מפתיע, כמו חבר פרלמנט שכן יכול לאחד, או איזה מין אמבר רד כזאת, שיכולה לפסוח על כל הסעיפים ולגבי שם איזושהי קואליציה, בכל זאת להסכם פשרה עם האיחוד?
היתרון של תסריט כזה זה שעוקפים את קורבין. קורבין הוא אדם שבאמת מעורר התנגדות גדולה מאוד. אבל אם המטרה העיקרית היא למנוע מג'ונסון לצאת בלי הסכם מהאיחוד האירופי, אז אפשר היה לאחד את כל הכוחות בצד השני, כולל 21 חברי הפרלמנט האלה שבוריס ג'ונסון זרק, תחת אחד מהם. ודווקא אני לא יודע אם אמבר רד, אבל קן קלארק, שהוא הוותיק שבכל חברי הפרלמנט, ואדם מאוד, שמאוד מכבדים אותו, והוא גם אדם מבוגר, וברור שאין לו אמביציות מסוג אחר, זה לא בלתי נמנע, זה לא יותר הזוי מחלק מהדברים האחרים שכרגע נאמרים. אני אגב חושב שזה, זאת אומרת, כל התסריטים האלה הם קצת לא סבירים, ויותר סביר שבסופו של דבר הוא יאחף לבקש את איזושהי השעיה, שהיה לא גדולה, מדובר על ינואר, זה מה שהחוק הזה דורש, ומה שהוא יעשה הוא לא ילך בעצמו, כי הוא אמר שהוא לא ילך, הוא ישלח מישהו אחר במקומו לעשות את זה, אולי את...
או יונה דואר, או משהו מהסוג הזה.
או יונת
דואר, כן. פרופסור דרור ורמן, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, לצערנו זמננו תם, אבל תודה רבה על הדברים, ואם הלכתם לאיבוד תרגישו בבית, זה סיפור מאוד מאוד מסובך, מאוד קשה, ואת הכסף בסופו של דבר סופרים שם בסוף, ה-31 באוקטובר, זה התאריך נכון לעכשיו, שבו יספרו את הכסף, אולי את המינוס. תודה רבה.
שלום, שלום.
אנחנו לפולין, האם ממשלת פולין משתמשת בתוכנת ריגול מתוצרת ישראלית על מנת לעקוב אחרי אזרחים ועיתונאים? כך לפחות טוענת רשת הטלוויזיה הגדולה בפולין. ראש הממשלה הפולני מתחמק מלהעניק תשובה חד משמעית לטענות הללו. שלום לכתבנו בפולין, ניסן צור.
שלום אירן.
טוב, אז היו לנו לא מעט תקלות על קו השידור שלך בחודשים האחרונים. יכול להיות שמצאנו את הפתרון, תוכנת ריגול ישראלית שאולי יושבת גם על הקו שלך?
יכול מאוד להיות, תשמע, יכול להיות שהאח הגדול, שילוב של האח הגדול הפולני והישראלי ביחד,
לגמרי,
עוקבים, כן, עוקבים גם אחריי. הסיפור הזה החל לפני מספר ימים, כשרשת הטלוויזיה הגדולה בפולין, TVN, פרסמה תחקיר, ולפיו ממשלת פולין רכשה בחודשים האחרונים את תוכנת הריגול פגסוס, תוכנה שמיוצרת על ידי חברת הטכנולוגיה הישראלית NSO, חברה שעוסקת בפיתוח תוכנות ללוחמת סייבר, ועל פי התחקיר, המשרד ללוחמה בשחיתות, משרד שנמצא תחת פיקוחה של ממשלת פולין, משתמש במערכת הישראלית הזו, על מנת לעקוב אחרי אזרחים פולניים וזרים, אחרי עיתונאים, ואפילו אחרי פוליטיקאים מהאופוזיציה. בעקבות החשיפה, פנו ראשי האופוזיציה בפולין אל ראש ממשלת פולין, מטאוש מורבייצקי, ושאלו אותו האם אכן מדובר במידע נכון, והאם הממשלה הפולנית באמת משתמשת בתוכנת הריגול הישראלית. התשובה של מורבייצקי, כמו שהזכרת, הייתה די מתחמקת. כל מה שהוא אמר זה שכל מה שמצריך הבהרה יובהר בתקופה הקרובה. גם סגנו של מורבייצקי, יצק ססין, אמר כי אני לא יודע האם הממשלה רכשה את תוכנת הריגול, אבל לאזרחים שאין מה להסתיר, אין גם ממה לחשוש. ראשי האופוזיציה בפולין כינסו מסיבת עיתונאים בסוף השבוע, בהם טענו שמדובר בנושא חמור במיוחד, כי מדובר כאן בביטחון האישי של האזרחים, ולמעשה הרשויות הפולניות בוחרות אחרי מי לעקוב ואחרי מי לצוטט.
ניסן צור, שיקשיבו לך, אבל רק ברדיו עוד כמה שאפשר. תודה רבה.
כן, תודה לך, אירן, תודה.
ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאי משה מושקוביץ ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף ההסקטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, גם בגוגל, תוכלו לעשות מינוי לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות ישירות לנייד. המשך יום מצוין.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.